אז יש פה נושא שרציתי להתחיל, אני לא יודע אם בסופו של דבר אני אסביר כל דבר. גם לפעמים לא צריכים כל לא צריכים להבין הכל. צריכים להבין, לא, אני מתכוון לזה. צריכים להבין שיש בעיה. הפתרון כבר בסדר. אפשר לשבור את הראש לראות מה הפתרון, אבל קודם כל להבין את הסוגיה, זה לאו דווקא להבין את, זה לא כאילו יש פתרון אחד. אז בואו נתחיל. בפרשה שלנו, פרשת שופטים, כתוב כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בדין לדין, בין נגע לנגע, דבר יבוט בשעריך, וקמת ועלית למקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. אז זאת אומרת שיש דברים שאנחנו, כי יפלא, אתה לא יודע. זה, אתה פשוט לא יודע מה הלכה במצב הזה. אז תלך אל המקום אשר יבחר השם. זה מאוד ספציפית. זאת אומרת, בלשון שלנו זה בית המקדש. ובאת אל הכהנים, הלווים, אל השופט. אז יפה, אז יפה, אז יפה. אז קודם כל, יפה. קודם כל, שאלת את השאלה מוקדם מדי. אז זה עדיין מוקדם לשאול את השאלה, בגלל שאנחנו עדיין לא יודעים במה מדובר פה. אז אני אסביר, בגלל שהשאלה שלך היא יותר מדי טוב. שנכון, למה אני נוסע? אולי אני יכול ללכת לסלון שלי ולפתוח ספר. אולי ללכת לשכן שלי. אני יכול ללכת לשכן, אני יכול ללכת לשם. אז יפה. אז עוד פעם, זו שאלה אפילו יותר מדי טוב. אז פה כתוב שאתה צריך ללכת למקום הזה. ובאת לכהנים, הלוויים, ולשופט שיהיה בימים ההם. ודרשת ויגידו לך את דבר המשפט. אז הם יגידו את מה צריכים לעשות. ועשית על פי הדבר שיגידו לך, מן המקום, עוד פעם, יש התייחסות למקום, למה דווקא המקום הזה, ויגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר השם, אז עוד פעם, זו פעם שנייה שמתייחסים דווקא למקום הזה, ושמרתי לעשות ככל אשר ירוך. אז פה יש מצווה לעשות כל מה שהם יגידו. אגב, עכשיו אני יכול בינתיים, יש עוד להגיד, אבל בינתיים אני יכול לחזור לשאול אותך שאלה בחזרה. אתה הלכת להרב המקומי, אתה שואל אותו שאלה, הוא פה בהישג יד, והוא אומר לך, ומה שהוא אומר לך, זו מסתדרת, האם אתה חייב להקשיב לו, לא חייב להקשיב לו. בניגוד, הלכת לירושלים, הלכת לביתין הגדול, הלכת לסנהדרין, והם פסקו לך הלכה, זה לא מסתדר אצלך, האם אתה חייב לציית או לא חייב לציית. אז פה בעצם יש עניין של סמכות. נכון, אני יכול להגיע להבנה, לפתרון של בעיה, של שאלה, בכל מיני מקומות, אבל הצד השני של המטבע, האם אני חייב לציית למה שבן אדם אמר לי? נו, כמה אנשים הולכים למתפלים פה ערבית מולי בעשר בלילה, יש איזשהו קולו שם. מי שיש לו שאלה, הוא שואל אחד האברכים. אמת? מה האברכים יודעים? אז האברך אומר לו את התשובה, הוא חייב לציית את זה אחרי. אבל פה אנחנו עדיין באמצע, שירוך, זה בדיוק מה שאני אמרתי עכשיו. שהעניין הזה שאתה חייב לציית להוראה, זה רק במידה שזה מבית דין הגדול. אני לא חייב לציית להוראה, אולי, נגיד ככה, אולי, לכל מקום מקום, אבל נמשיך, אנחנו באמצע. על פי התורה שירוך, עוד פעם, על פי התורה שירוך, ואל המשפט אשר יאמרו לך, תעשה, לא תסור מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. אז מה זה? אני חייב לציית. והאיש אשר יעשה בזדון, לבלתי שומע, אל הכהן עמד לשרת שם את השם אלוקיך, או אל השופט, ומת האיש ההוא ויארת הרע מקרבך. וכל העם ישמעו ויראו ולא יזידו עוד. אז פה בעצם הפרשה הזו, זה התחיל כפרשה מה אני עושה כשיש לי אי הבנה, איך אני אקבל את הפסיקה, מה לעשות, ואז באמת שאלת באמצע. אבל בסוף אנחנו מבינים שיש עוד פנט פה, ואני אגדיר את זה. זה הפנט של מה שנקרא זקן ממרי. מי זה זקן ממרי? באיזה מצב יש זקן ממרי? מי שלא מקשיב, מי שלא מציית, אם זה כל אחד ואחד. ועכשיו אני דווקא רוצה בלי להיכנס לכל השיח ההלכתי, לפני הבעיה, אז אני לא רוצה עכשיו להיכנס לכל השיח ההלכתי, אבל אני אגיד דברים ברורים עכשיו, שהדין הזה של זקן ממרי, שמי שלא מקשיב, זה רק לגבי בית דין הגדול, וזה רק לגבי אחד הדיינים שלא מוכן לקבל את דעת הרוב. אז זאת אומרת, הוא הופך להיות בן אדם מסוכן. סתם בן אדם שלא, נו, אתה טועה. בסדר? אז הוא לא, אז הוא לא מקשיב. אז מקסימום הוא יעבור על איזשהו איסור, אבל הוא לא מסוכן. הסכנה למערכת המשפט זה דווקא אם אחד השופטים, אחד הדיינים, אחד הרבנים, וחייב להיות ברמה מספיק גבוהה, שהוא לא מסכים איתם, אז הוא הופך להיות בן אדם מסוכן. אז פה, כשחשבנו בהתחלה שפה מדובר בבעיה ספציפית, מישהו שלא יודע מה לעשות, איך אפשר למצוא את הפתרון, אז באמת השאלה שלך היה מצוין. אז למה אני צריך ללכת למקום הזה? אבל זה לא היה, זה באמת לא הנקודה פה. הנקודה פה זה קצת אחרת. זה, הנושא פה, זה סמכות של בית דין הגדול. ואני רוצה אפילו להרחיב על זה קצת. לפעמים אנשים אומרים, נו, למה אנחנו עדיין יש לנו תשעה באב, ולמה אנחנו עדיין צריכים לצום? אנחנו, ירושלים זה כבר בידינו, הר הבית בידינו, בסדר. זה לא כל כך נכון, וזה לא, בדיוק, נכון. זה לא נכון, וזה לא נכון. אבל עדיין אין לנו את הסנהדרין, עדיין אין לנו סמכות שאיזשהו גוף יכול או להחמיר או להקל ולתת פסיקה, ויש סמכות שכל אחד חייב להקשיב לו. פה, באמת הנושא פה, זה עניין של סמכות של בדין הגדול. אז עכשיו השאלות שאפשר לשאול, נו, מה העניין בזמן הזה? מה בזמן הזה, רק לדוגמה, שאין לנו, אין לנו, האם אני חייב לציית לרבנים? האם אני חייב האם יש עניין של רוב אצל רבנים? ומה שהתחלתי להגיד עכשיו, זה עוד סוגיה שלמה, שאני לא מתכוון עכשיו להיכנס עד הסוף, אפילו בשאלה הזו, אבל מה שכן ראינו, שבאיזשהו שלב נכנסנו והבנו, זה עניין של סמכות, ואז יש מישהו שיכול לתקוף את הסמכות, וזה הזקן הזה שהוא לא מקבל את הסמכות. אז זה דין מסוים לגבי הפרשה הזו, של פרשה של הסנהדרין או של הזקנים, איך שאתם רוצים. במקור 2 כתוב ימין ושמאל, אפילו יומם לך ימין שהוא שמאל, שמאל שהוא ימין, אל תסור מדבריהם. והמשפט הזה זה משפט קצת בעייתי, ותנו לי כמה שניות ואני רוצה לחזור למשפט הזה. במקור 3, המדרש הגדול, שזה מדרש שמצאו במצרים בגניזה, על פי התורה שירוחה, על הוריות בית דין הגדול שבירושלים חייבים מיתה, ואין חייבים מיתה על הוראת בית דין שביבנה. אז עכשיו אני אומר, אפילו יבנה. אז הלכת כמה וכמה, מישהו היום אומר, נו, לבית דין הגדול בירושלים של הרבנות הראשית, אומר, בסדר, הרבנות הראשית אמרו מה שאמרו, אני לא מסכים איתם, אני לא רואה את עצמי איזשהו חיוב שאני חייב להקשיב להם. אז פה אנחנו ראינו מדרש שכותב את זה בצורה באמת ברורה ביותר, שהסמכות הזה זה אך ורק לגבי ירושלים ובית דין הגדול. זה לא עניין של כל בית דין ובית דין, אני חייב להקשיב. אז עוד פעם אני אומר, זה דין, בלשון שלנו, זה דין של הסנהדרין. זה הסמכות של הסנהדרין. זה בן אדם שמאיים על הסמכות של הסנהדרין. אבל סתם בית דין אחר, אפילו הרבנות הראשית, אפילו יבנה, זה כבר משהו אחר. זאת אומרת שליבנה לא היה להם סמכות, אז מי שלא מסכים הוא לא אותו איום. אז הדין הזה של זוקין מרמרי, אגב, בין הראשונים, אני אוהב לשאול את השאלה הזו, כשאני מלמד את האגדה של רבי לזר וחכמים, ואני שואל שאלה, למה שמו את רבי לזר, הוא אומר, אם אני צודק, ככה וככה וככה, ואז שמו אותו בחרם. אז אני שואל שאלה מאוד פשוטה, למה שמו אותו בחרם? למה פשוט אומרים, זה פסק הלכה, אם אתה הולך נגד הפסק הזה, אז אתה מתאבד, זה חייב מיתה. למה ראו אותו כאיום? אז מה התשובה? זה היה בתקופת יבנה. בתקופת יבנה, אין דין של זוקין מרמרי. הם לא היו יכולים להפעיל את הדין של זוקין מרמרי. אגב, מצד שני, אם אין דין של זוקין מרמרי, אז מה הוא היה אומר? אז אין לכם סמכות. אז עם כל הכבוד, אני לא מסכים איתכם. אתם אומרים, טהור, טמא, טמא, זה לא משנה, אני לא מסכים איתכם. אבל כך, עכשיו אנחנו רואים את זה במדרש הגדול. אגב, אגלה לכם עוד סוד, אמרתי לכם, הרמז, לא הבנתם את הרמז, שמצאו את המדרש הזה בגניזה במצרים. והרבה פעמים המדרש הזה לא המקור להרמב״ם, אלא מי שכתב את המדרש הזה ביסס את עצמו על הרמב״ם. זאת אומרת, הדין הזה, זה כבר אני גם הייתי יכול להביא לך רמב״ם, אבל זה יותר תמציתי ככה. רשי במקור ארבע גם הולך אותו כיוון, ימין ושמאל, אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ושמאל שהוא ימין, וכל שכן שאומר לך על ימין ימין ועל שמאל שמאל. אז בוא נגיד ככה, וזו שאלה שאני רוצה לפתח עכשיו. בואו נגיד שהבית"ין פסקו באמת על ימין שמאל, בבחינתי. אני חושב שהם מתבלבלים. לפעמים אנחנו בטוחים, הם טעו, 100%. אגב, אפילו כשאנחנו בטוחים 100%, אנחנו בטוחים 100% אובייקטיבית או סובייקטיבית? סליחה? תמיד סובייקטיבית. יכול להיות אובייקטיבית או לא יכול להיות? או אין דבר כזה? זאת אומרת, אז עכשיו, בלי לפתור את הבעיה הזו, אני בכל זאת רוצה לפתוח את השאלה. יכול להיות שלא מסכים איתכם בגלל שאני חושב שהם טעו, אפילו שאני בטוח, זה מההיבט הסובייקטיבית שלי, או אני יודע שהם טעו. אני אגיד לכם את הנפקא מינה. אז הם אומרים שהבשר הזה כשר ב-100%, גלאט כושר, חלק. ואני יודע, אני יודע, אני הייתי השוחט, אני ראיתי את השחיטה, אני יודע שזה לא כשר. הם פסקו שזה כשר, אני יודע שזה לא כשר. מותר לי לאכול את זה? אז יפה, אז יש לנו מחלוקת פה. הוא הבין. הוא אמר שבגלל שיש להם סמכות, אם הם אומרים שזה בסדר, זה בסדר. אז הבעיה הזו של המציאות האובייקטיבית לבין אולי האם החידוש פה זה חידוש של מציאות, או זה חידוש של סמכות, או אולי זה משהו אחר לגמרי, אז יפה, או אולי זה משהו אחר לגמרי, מסתכל, יפה. אז עכשיו לפחות אנחנו מבינים מה הבעיה. אז במקור חמש, הבחור שור כותב, ימין ושמאל, לא תסומן הדרך אשר ירוד, לא לימין ולא לשמאל, שפעמים שתהיה סבור ללך לימין ותלך לשמאל, ויברו מחלוקת בישראל. שזה פחות או יותר מה שאתה אמרת, אבל זה מעניין, בגלל שהוא לא הלך עד הסוף כמו שאתה אולי רצית, בגלל שאם הם אמרו שזה נכון, הם אמרו לא. זה אפילו הייתי אומר שזה גישה פרגמטית, יש פה שני חלקים. דבר אחד, שפעמים שתהיה סבור, זה באמת, זה ספרה שלך, זה חשיבה שלך, זה מהיבט הסובייקטיבית שלך, אתה חושב שהם טעו, ואם כל אחד יעשה את זה, אז מה יהיה המציאות? אז תהיה מחלוקת בין כל אחד ואחד. אז עוד פעם, זה חוזר לעניין של סמכות, אבל עוד, ושוב אני אומר, בגלל שיקול פרגמטית, אבל לא בגלל, כמו שאתה רצית להגיד, זה אמת. אתה רצית להגיד, אם הרבה פעמים אומרים את זה, אז זה נכון, זה המציאות. זה, כל מה שיהיה בבחור שור, יש כל מילה פה שרצית, חוץ מלהגיד שזה נכון. הרמב"ן, במקור שש, כותב ככה, ימין ושמאל. אפילו אם אומר לך על ימין שהוא שמאל, או שמאל שהוא ימין, לשון רשי. ועניינו אפילו, תחשוב בלבך שהם טועים. עוד פעם, אתה בלב שלך, סובייקטיבית, אתה חושב. והדבר פשוט בעיניך, כאשר אתה יודע בין ימינך לשמאלך. אתה, שוב, זה מציאות או זה ספרה? תעשה כמצוותם. אתה חייב לעשות כמו שהם אמרו. ואל תאמר איך אוכל החלב הגמור הזה, או הרוג האיש הנקי הזה. אבל תאמר, כך ציווה אותי האדון המצווה על המצוות, שעשה בכל מצוותיו ככל אשר יראוני העומדים לפניו, במקום אשר יבחר ועל משמעות דעתם נתן לי התורה, אפילו, המילה הבאה טוב, יתו. זאת אומרת, עכשיו הרמב"ן מעמיד את כל העניין הזה, שעניין של סמכות. זה עניין של סמכות, והאוכל הלא כשר הופך להיות, אני לא יכול להגיד הופך להיות כשר. זה לא הופך להיות כשר, אלא זה הופך להיות מותר. יש הבדל עצום בין... יפה. אבל יש הבדל עצום בין מותר לבין כשר. בוא נגיד ככה. אם אוכל כשר, בסדר, אין שום בעיה. אם אכלתי חלב, אז פה יש איזשהו איסור, בן אדם עבר על איסור. יש איסור שחייב איזשהו עונש. יש עונש, יש קורבן, בסדר? אז פה, אני, כשאני, אפילו אני יודע, זה מה שמעניין פה. אני יודע שהם טעו. אבל בכל זאת אני חייב, נו, אני בטוח שאתם זוכרים איזשהו משנה, גמרא, שהולך לכיוון הזה. כן, אז הוא יודע, הוא יודע שהם... אגב, באותו מציאות, שהיה פה מחלוקת לגבי יום הכיפורים, אני מניח שלא היה מחלוקת יותר מיום אחד. נכון? זה או היום או מחר. אז רק אני... יפה. אז בואו נגיד שהוא הגיע באותו יום שהוא טען, האם היה מותר לו לצום רק להחמיר לעצמו? הוא גם היה אסור לו לצום. הוא יודע שזה יום הכיפורים. הוא נתן לו ציווי לגבו, אז הוא בא. אגב, גם שם כנראה שזה לא היה בתקופה של בית המקדש קיים, כנראה שזה היה תקופה של יבנה, ובגלל זה זה הרבה יותר מעניין. בכל זאת, עד כאן הרמב"ן העמיד את הכל ברמה של סמכות, ועכשיו האוכל הזה הופך להיות מותר, זאת אומרת שאני לא חייב על איזשהו איסור, מה שמשתמע מזה, שאין לי סיבה להחמיר על עצמי, בגלל שלמה הייתי מחמיר, בגלל שאני לא רוצה לאכול משהו לא כשר, אבל זה לא נחשב כלא כשר. זה לא כשר, אבל זה מותר. יכול, כן. כן. ופה עוד פעם זה עניין של סמכות. בכל זאת, בסדר, אז הוא ממשיך, וזה כעניין רבי יהושע ורבי גמליאל ביום הכיפורים שיכול להיות בחשבונו. והצורך במצווה הזאת גדול מאוד, כי התורה ניתנה לנו בכתב, ידוע הוא שלא ישתוו הדעות בכל דברים הנולדים, והנה ירבו המחלוק ותעשה התורה כמה תורות. וחתך לנו הכתוב הדין. שנשמע לבית דין הגדול העומד לפני השם במקום שיבחר בכל מה שיאמרו לנו, בפירוש התורה, בין שקיבלו פירושו עד מפי עד ומוש מפי הגבורה, או שמיו כן לפי משמעות המקרא או כוונתה. כי על הדת שלהם הוא נותן להם התורה. זה באמת מה שיוצא מן הפסוקים. אפילו יהיה בעיניך, עוד פעם זה עניין סובייקטיבית, אפילו יהיה בעיניך כמחליף הימין בשמאל. וכל שכן שיש לך לחשוב שהם אומרים הימין שהוא שמאל. ואז הוא אומר עוד משפט מאוד מעניין. כי רוח השם על משרתי מקדשו ולא יעזוב את חסידיו, לעולם נשמרו מן הטעות ומן המכשול. ולשון הספרי, אפילו מראין ביניך ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, שמע להם. אז הסיום של הרמב"ן זה מאוד מעניין. זה באמת מה שהייתי אומר באנגלית, a leap of faith, a religious leap of faith. מה קפיצה של אמונה? מה הוא אמר? מי שמציע את הביטוי הזה, זה הפילוסוף הדני, קירקגורד, המציע את המשפט הזה, a leap of faith. מה הוא אומר בסוף? שנכון, יכול להיות שאתה חושב שהם טעו. אתה חושב שזה חלב. אז אתה חייב לציית להם, אבל הוא אומר, אבל בכל זאת, הקדוש ברוך הוא נותן לבית דין הגדול לעשות טעות. האם זה ייתכן דבר כזה? מה פתאום? וכשרמב"ן כותב את זה, אולי אתם אוהבים את זה, אולי לא אוהבים את זה, אני לא יודע מה אתם אוהבים. הרמב"ן מצד אחד מאוד מאוד יפה, אבל מצד שני זה קצת בעייתי. אגב, בבחינת מחשבתית, אני אוהב את זה. בגלל, מה יוצא מזה? למרות שהוא לא אומר את זה. מה יוצא מזה? שבמשך הדורות, היהדות שלנו היום, מישהו עם קצת חוש ביקורתית יכול להגיד, אבל לפני 100 שנים זה היה ככה, לפני 200 שנים היה ככה, לפני 500 שנה עשו ככה, לפני 1,000 שנים ככה, וכל זה הייתי אומר, מה זה משנה? הקדוש ברוך הוא בעל הבית של ההיסטוריה, הקדוש ברוך הוא בעל הבית על איזה, יש מזל אפילו לספר תורה שבהיכל, הקדוש ברוך הוא דואג על איזה ספר נשאר עד היום, איזה ספרים השתמשנו, איזה פסיקה הרבנים מביאים, וסוף של דבר, הקדוש ברוך הוא בעל הבית על הכל, אז שוב אני אומר, לפני שאתה עושה פרצוף, שוב אני אומר, נכון, אבל זה בעצם מה שרמב"ן אמר, אלא אם אתם רוצים לעשות חילוק, הרמב"ן רק אמר את זה לגבי הבית דין הגדול בירושלים, והוא לא אמר את זה במשך כל הדורות. אמרתי, מה שאמרתי, יש פה רעיון מאוד מעניין, בבחינת מחשבתית, ואם מישהו רוצה להגיד, נו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את עובד יוסף, ובגלל זה הלכה במאה ה-20 נראית ככה. הוא נתן לנו רב משה פיינשטיין, בגלל היה רצון השם שנפסקו הלכות כזה. הקדוש ברוך הוא דאג שספר שמירת שבת כהלכתה יוצא באותו תקופה, בגלל שהעם היו זקוק לאותו ספר. שוב אני אומר, זה נכון, אבל זה לא מה שאמרתי. זה לא מה שאמרתי. אבל זה לא מה שאמרתי, ואפילו לא רמזתי לזה. כן, אבל זה לא מה שאמרתי. מה שאמרתי, שהרמב"ן אמר שהקדוש ברוך הוא דואג, זאת אומרת, הרמב"ן הפך את מה שהיה שני שורות לפני זה, כטיעון סובייקטיבית, הוא הפך את זה לעניין של אמונה שהקדוש ברוך הוא דואג, שבכל זאת הפסיקה תהיה פסיקה אמיתית. אז יפה. שוב, אם אתם, עוד פעם, אני אמרתי שאפשר להגיד את ה... אפשר, בסדר. בכל זאת, מישהו יכול להגיד את הרעיון של הרמב"ן, לקח את זה הלאה, ואני מבין את ההבדל של גבי בית דין גדול. אגב, למרות שאני אוהב את זה, אני לא חושב שזה אמת. אז אני אסביר את עצמי בעוד... בעוד כמה שניות. החתם סופר זה מקור שבע, לא תסור מן הדבר, נדלג קצת. בוודאי הסנהדרים הם צדיקים ורוצים לכוון האמת, אלא שהזקין ממרי אומר שטעו, וכיוון שהקדוש ברוך הוא נותן חכמה לחכמין, והוא ציווה לשמוע לסנהדרים, בוודאי לא יניח אותם הקדוש ברוך הוא לטעות, ואי אפשר שיהיה ביניהם ובין האמת סתירה. אז עוד פעם, הוא, אגב, כל השאלה, למה הוא פשוט לא ציטט את הרמב"ן? הרמב"ן כבר אמר את זה. אז הוא אמר את זה, אני חושב הוא אפילו אומר את זה בצורה קצת יותר אגרסיבית, אבל הוא אומר אותו דבר. אבל, אחרי זה, בקטע הבא של החתם סופר, עוד כמה שורות, לא תעשו מן הדבר שיגיד לך ימין ושמאל, פירוש רש"י, על פי שאומרים על ימין... הוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, ומכל שכן שאומרים לך ימין שהוא שמאל, כבר פירשתי בזה בכמה אופנים, ונראה לפי דעתי, לדינה, נכון דוודא, אם בית דין הגדול יעמדו למניין, ויסכימו לאחד מן הצדדים, מחויבים לשמוע להם. עכשיו הוא הפך את הטיעון לטיעון של סמכות, לא עניין של אמת. והיינו ימין בלי ספק, אך אם אחד ששמעו טענות שניהם, אז... בית דין הגדול גם כן מסופקים ואינו יכולים להכריע, הנה נשאר עניין בספקא דאורייתא, אפילו לרמב"ם, דכל ספקא דאורייתא מן התורה לכולה, מכל מקום בספק חיסרון ידיעה בוודאי אבדינן הכי לחומר והכי לחומר. ועכשיו אני הולך לפרש כל מה שהוא אמר, כמו ספק נידה, ספק דבר קדומה, והנה זה הזקן יאמר איך אני אכוודא שלי מפני ספק שלהם, כמה שאני אפילו אומר מימין שהוא שמאל, שמאל שהוא ימין, היינו הכי לחומר והכי לחומר צריך לשמוע. עכשיו הוא באמת הפך את הכל לעניין של סמכות, והוא שכח מה שהוא כתב בקטע השני, זה לא, הקדוש ברוך הוא דואג שרק אמת וכו' וכו', ופה זה מאוד מעניין שהוא פשוט הולך לכיוון אחר פה. במקור שמונה, הכתב וקבלה, ימין ושמאל, אפילו מראים בעיניך על שמאל שהוא ימין וימין שהוא שמאל, ככה באמת הספרי, שרשי כבר הביא, פירש, לפי מראי עיניך הם טועים בדין, מכל מקום תשמע להם, אבל אם ידוע בוודאי שהם טועים, אז עכשיו אנחנו רואים שבאמת יש, מה שאני אמרתי לפני כן, כעניין סובייקטיבית או אובייקטיבית. אתה חושב שהם טועים, או אתה יודע שהם טועים. ואתם עכשיו יכולים להיכנס לשאלה הזו פילוסופית, מה ההבדל, או איך אני יודע, ומתי, איך אני יכול לדעת. אבל בכל זאת, כמו שאני אמרתי לפני כן, לגבי השחיטה, אני עשיתי את השחיטה, אני יודע שזה לא קשר, אני יודע ב-100%. אז בכל זאת, פה מה שהוא באמת אומר שיש הבדל פה, אז הוא סוף סוף הוא אמר את זה, שיש, אני חושב, ואני יודע, ואם אני חושב ככה, והבטן פוסק ככה, אני חייב לציית לפסיקה שלהם. אבל אם אני יודע שהם טעו, אז מה באמת אני צריך לעשות? אגב, יכול להיות שאתם לא כל כך מקבלים את החילוק הזה. אולי אתה לא הולך לעת. הם נדעו פסיקה, ואתה יודע שהם שטיות. אבל אם ידעו בוודאי שהם טועים, כבר אמרו בירושלמי, אם יאמרו על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, אין לשמוע להם. אז קודם כל, הוא הביא ירושלמי, אז אנחנו צריכים להסתכל בירושלמי. וכל המגמה שלי היום באמת היה להגיע לירושלמי הזה, לראות שמה? אני לא צריך להקשיב להם, איך זה יכול להיות? המזרחי, הוא אומר דברים דומים, כל שכה שאינו אומר רק על ימין, שהוא שמאל, שמאל ימין, כי רוח השם יתברך והתגדל, אמר שתי מקדשו תמיד, וישמרים מן הטעות ומן המכשול, ולא יצבי פיים כי אם האמת. זה כל כך מעניין, שכבר ראינו שלוש אנשים אומרים בדיוק אותו דבר, וכל אחד לא ציטט את השני, ויש עוד כמה שאומרים את זה. בכל זאת, הילד השחר, מישהו יודע מי זה הילד השחר? רב אריה לייב, שטיימן, הילד, אריה לייב. אז הרמב"ן כתב כי רוח השם על משתי מקדשו ולא יעזוב חסידיו לעולם נשמרו מן הטעות ומן החשוב אין שם וצריך יין. וכי לא שייך שבטן יטעו? הוא אומר, איך אפשר להגיד דבר כזה? הרי יש פרשה בתורה כדי שבטן טועים בהוראה הם מביאים קורבן. יש פרשה בתורה. יש מסכת מה? אין טעם שלא טועה. יש מסכת שלמה על זה. איזה מסכת? לא? לא? טעות? איזה מסכת? הוריות. הוריות. תסתכל במקור 11, המשנה הראשונה. הורו בית דין לעבור על אחת מן המצוות, מכל המצוות דיבור בתורה, ולך היחיד ועשה שוגג על פיהם, בין שעשו ועשה עמהם, בין שעשו ועשה אחריהם, בין שלא עשו ועשה, הרי זה פטור מקורבן חטאת, זה אגב זה פירוש, ובני שתלה בביתן, הרו ביתן וידע אחד מהם שטעו, או תלמיד שהוא ראוי להוראה, ולך ועשה על פיהם, בין שעשו ועשה עמהם, בין שעשו ועשה אחריהם, בין שלא עשו ועשה, הרי זה חי בני שלא תלה בביתן, זה כלל. התורה בעצמו חייב, חייב, התולה בעצמו חייב, התולה בביתן, פטור. אז פה יש פרשה בתורה, יש מסכת שלם שדן בשאלה הזו, אם מישהו עשה טעות, מי מביא את הקורבן פה? קודם כל, יש משהו מאוד מעניין. מביאים קורבן על חטא בשוגג, לא עמזד, דרך כלל. אז אם אני עשיתי משהו בטעות, בגלל שאני הקשבתי לביתן, אז אני אכלתי את החלב בגלל שהבטן אמר שזה בשר, אז הטעות זה שלהם. עכשיו אגב, זה משנה. זה אפילו, לא הגענו לירושלמי עדיין.
הוא לא אומר במשנה, אל תשמע לבטן.
נכון.
אם אתה יודע שאתה טעו, אל תעשה את זה.
יפה.
אני לא אומר את זה.
יפה, יפה. בהמשך, עכשיו זה המשנה. בהמשך בירושלמי, נפש כי תחתה, אין חייב מאלה דבר שהוא גלוי להם ונכסה מהם. ומי טיימה ונעלם דבר, דבר שהיה גלוי להם ונכסה מהם. על די תדיר בשמול דו אמר ונעלם ממנו, מכלל שהוא יודע והוא ידע. הרי שתי ידיעות, על די תדיר ביקיבה דו אמר ונעלם ממנו ונעלם ממנו. שני פנים מכלל שבת אלו ידיעה בתחילה וידיעה בסוף, ולם בינתיים. תלמד לומר ונעלם דבר, דבר שהיה גלוי להם ונכסה מהם. בסדר, מדלג קצת. אין חייבים עד שתהיה הוראה מלשכת הגזית, זה מעניין שהדין הזה זה רק לגבי בית דין הגדול. אמר רבי יוחנן, תאי מדהך תניה מן המקום ההוא שיבחר השם. זה הפרשה שלנו. אמר רבי מנה בר תנחו, נכנסו 100 עד שירו כולם. תימן, למדנו שם בברייתא, אמר רבי זעירא, והוא שיהיו כולם הרים מצד אחד, וכמה הלך יחד ועשה שוגג על פיהם. וכי יש זדון לשקגה, ליחד אצל הריית ביתן. רב עמי בשם, רב שמעון בן לקיש, אני חושב, מתנית כגון שמעון בן עזאי, יושב לפניהם. אז מי זה שמעון בן עזאי? הוא אחד שיודע כל התורה כולה. מה אנן קיימין, אם ביודע כל התורה, ואין יודע אותו דבר, אין זה שמעון בן עזאי. ואם ביודע אותו דבר, ואין יודע כל התורה, שמעון בן עזאי הוא אצל אותו הדבר. אלא כינן קיימן ביודע כל התורה, וביודע אותו דבר, אלא שהוא כתוע לומר, תורה אמרה אחריהם, אחריהם, ואם בתואה, לומר, התורה אמרה אחריהם, אחריהם. אין זה שמעון בן עזאי. כהדתני, יוכל אם יאמר לך על ימין שהיא שמאל, ועל שמאל שימין תשמע להם. תלמד לומר, ללכת ימין ושמאל, שיאמר לך על ימין שהוא ימין, ועל שמאל שהוא שמאל. אז באמת הירושלמי לא כל כך ברור כמו שמישהו טען שזה ברור, אבל ככה מבינים את הירושלמי הזה. הספרי, אני רוצה ללכת אחורה, הספרי אומר שעל ימין ושמאל, על שמאל וימין, שאם יגידו לך, אתה חייב להקשיב להם. זהו עניין של סמכות. פה בירושלמי הביאו את בן עזה, יודע כל התורה כולה, אתה מציית להם, אבל מה אתה יודע שהם לא צודקים? אז אם אתה מקשיב או לא, האם הדין הזה עדיין שייך? אתה צריך להקשיב להם או לא צריך להקשיב להם? בואו נגיד ככה, בן אדם אוכל חלב, והוא הולך לביתן שמלה, אני רוצה להשאיר את הביתן פה. ביתן שמלה, למה אכלת את החלב? הביתן אמרו שזה כשר, אבל אתה ידעת שזה לא כשר. אז מה הוא יגיד? אבל זה מותר בגלל ש... אבל אתה ידעת שזה לא בסדר. איך הקשבת על הביתן? יכול להיות, אבל הוא אומר... הוא אומר, הביתן אמרו שזה בסדר, אז אני יכול לאכול את זה. אז ירושלמי הגיע באמת לנקודה הזו, שזה לא עניין שאני חושב שזה לא בסדר. אני יודע שזה לא בסדר. ועוד פעם, לדעתי הירושלמי זה לא ברור לגמרי, כמו שמצטטים אותו, אבל ככה מביאים את הירושלמי הזה. תסתכלו, נדלג על 12, למרות שזה ראשון, שזה חשוב, אבל 13, זה דברי דוד, זה התז. רב דוד הלוי, התז פירושו על רשי, הוא אומר, הוא מביא את הירושלמי, יש שמקשים את הירושלמי, ראש פרק כמה דהוריות, תנא איפכא, יוכל יאמר לך ימין שהוא שמאל, שתשמע להם, תמה למה לך ימין ושמאל, עד שיאמר לך ימין שהוא ימין, ומתרצן דקן מהיר שלפי שיקול הדעת סובר, דאומר על ימין שהוא שמאל, על כן תשמע לו, וירושלמי מהיר שבוודאי טעה, להתיר שבוודאי טעה להתיר האיסור, ואין זה מיושב, וודאי שכל חכמים חלוקים זה עם זה, וודאי אין הדין מפורש לפנינו, אלא דיש לפופול על זה. אז זאת אומרת, הוא גם כן מביא את ירושלמי, אבל אני רוצה לעשות קצת סדר עכשיו. ברב עובדיה במקור 14, ואתם רואים שזה הולך הלאה והלאה, אז קודם כל הבאתי לכם את המקור, אז אתם יכולים להסתכל. אבל הוא מעלה פה, הוא מביא הרבה הרבה דעות, הוא מביא את ירושלמי, הוא שואל את השאלה, אבל אני רוצה אולי לעזור, בגלל שבסופו של דבר, איך ייתכן שירושלמי זורק את הדין של זקין ממרי? הזקין ממרי יכול להגיד, נו, אני הייתי בטוח. אז זהו, אין דין של זקין ממרי עכשיו. אז מה קרה פה? אז הוא מלא את אחד הדברים פה, כמו שראיתם, יש פה כמה דפים, אז אחת השאלות שהוא שואל ככה, בואו נגיד שהבית דין פוסק, אבל יש לי טיעון נגד הבית דין, ואני לא הגעתי עדיין לבית דין להגיד להם את הטיעון שלי. האם מותר לי לקבל את הפסיקה שלהם, אם יש לי שאלה עליהם, כן. אז הוא טוען שבשלב הזה אני לא יכול לקבל את הפסיקה שלהם. למה? בגלל שיש לי שאלה. אחרי זה, כשאני שואלו את השאלה, הם יכולים לקבל את הטיעון שלי, הם יכולים להגיד, זה שטויות מה שאתה אומר. ולהמשיך לפסוק ככה. ואז אני חייב, ואז אני חייב לקבל את הפסק. הוא טוען, שוב אני אומר, ככה הוא מנסה לעשות סדר בין הספרי לבין ירושלמי, הוא טוען, אם יש לי שאלה על מה שזאת אומרת, לפי הדת שלי, אני צודק, והם עדיין לא שאלו את השאלה, לא שאלו את השאלה, אז זאת אומרת שאסור לי לקבל את הפסיקה שלהם. לא, אני בטוח שאני צודק. אני בטוח שאני צודק, שאני לא צריך לקבל את הפסיקה. אבל אני חייב ללכת לבית דין, לשאול להם את השאלה, להביא את ההוכחה, להביא את הראיה. בכל זאת שלא תהיה שני תירות בישראל. אגב, קודם כל הוא לא אומר את זה לגבי כל אחד ואחד. תסתכלו באמת בעמוד הבא, עמוד 4, שם שליש הדרך למטה, אפילו פחות מזה, רבע הדרך למטה, הוא מביא מהספר עין יפה, והוא שאם היה בזמן הסנהדרין חכם ראוי להוראה, והראו בית דין הגדול בדבר אחד להתיר, והוא סבור שטעו בהורתם, אין עליו לשמוע דברי החכמים. אגב, הוא אומר את זה לחומרה. כן, לחומרה. נכון. אין עליו... אגב, חלק מן השאלה שעובדי נכנס לכל העניין הזה, האם בן אדם יכול להחמיר נגד השולחן ערוך? בן אדם יכול להחמיר נגד ה... נו, זה רוב, זה מותר, אבל אני לא שמח הרוב, אולי הוא אפיקור. כן. זה חלק מן כל התשובה פה, האם אפשר סתם שלבן אדם כל מיני חומרות? אז פה הוא אומר, בגלל זה הוא הגיע לסוגיה, האם הבן אדם שראוי להוראה, הוא שומע את הפסיקה שהם מתירים, אבל הוא חושב שהם טועים, אז אם ככה, אין שום בעיה שהוא מחמיר נגדם, עוד פעם, סבור שתו ברותם, אין עליו לשמוע דברי חכמים, ואין הוא רשאי להתיר לעצמו הדבר שאסר לו לדעתו, אבל ינהג חומר לעצמו, וכל שכם היה חכם בכלל חברי הסנהדרין, ויש עליו לבוא לפניהם, ולומר טענותיו, והם יישאו ויתנו עמו, ואם הסכימו כולם בביטול הדעת ההיא שאמר, ושיבשו עליו סברותיו, יחזור וינהג כדעתם לאחר שסיכו, ועשה הסכמת בטעותו, וחייב לקבל דעתם אחר הסכמה על כל פנים עד כאן לשונו. אז עוד פעם, לדעתי זה באמת היה מאוד... נכון. בהחלט זה לא כל אחד ואחד, אבל מה שהוא אמר במצב כזה, עוד פעם, זה באמת יצא מירושלמי, כמו בן עזאי, מה זה בן עזאי? בן אדם שיודע כל התורה כולה. אז בן עזאי הזה, הוא חושב שהם טעו. אז אם הוא יכול להגיד, שוב, ראש קטן, הם אומרים שזה מותר, אז עכשיו זה מותר. או אסור לו להגיד את זה. אז באמת, מה שהבנו עכשיו, שיש עוד שלב. מה השלב? השלב הזה, שאסור לו להקל. אז זה באמת הירושלמי, נכון. האם ירושלמי להגיד, גם כן בצורה הפוכה, שבן אדם יכול לא רק להחמיר, גם כן יכול להקל נגד, אז על זה, כן, נכון, אז זה קצת יותר קשה. אבל בכל זאת, בוא נעשה סיכום על כל מה שראינו. יש פה מצווה מיוחדת שחייבים לציית לבית דין הגדול. יש איסור מיוחד שחכם, שראוי להוראה, שהוא בבית דין הגדול, שהוא לא מסכים איתם והוא פוסק נגדם. זה מה שנקרא זוקי ממרי. חלק מן העניין פה שזוקי ממרי זה רק אחרי שהיה מסע ומתן איתם. לפני מסע ומתן זה לא נחשב כזוקי ממרי בגלל שזה צריך להיות, כל אחד צריך להקשיב. אגב, בגלל זה יכול להיות, אני יודע שאני הולך ממש רחוק עכשיו, יכול להיות שהיום, אתה יכול להגיד, אבל רוב הרבנים אומרים ככה. מישהו אמר, היום אמר לי טיעון על איזה שם, רוב החכמים ככה. אז אמרתי, ספרת, יודע מה המספר? אבל אם הם לא ישבו ביחד ודנו אחד עם השני, זה לא נחשב ביחד, זה לא נחשב כרוב. זה לא נחשב כרוב. אי אפשר להיות רוב, אלא שמעו את כל הטיעונים גם כן של צד השני. שהרבה רבנים אומרים את זה, אבל אם לא ישבו, זה אין סמכות של רוב, אלא אם שמעו את הדת המיעוט. זה דמוקרטיה, נכון? זה לא יכול להיות, לא. אלא אם ראו את הצד השני. אלא אם ראו את הצד השני, אז לא, אז, אז, אז בגלל זה, שוב אני אומר, זה קצת יותר מסופח. אז מצד אחד ראינו שכל הדין הזה, עניין של סמכות. ודווקא חכם גדול, מה שנקרא זכי ממרי, הוא יכול לערער על כל הסמכות של בית דין הגדול. מצד שני, ראינו אלה שהבינו את זה כעניין של מהות, שמה שהחכמים אומרים זה נכון. וראינו כמה שאמרו, נו, קדוש ברוך הוא לא ייתן לחכמים לטעות, והלוואי שכל אחד ימין שכל מה שאני אומר שזה נכון, אבל אני לא בטוח שזה נכון. אבל זה דבר מאוד מעניין שיש אמונה. החילוק בין הבית דין הגדול לבין כל רב משך ההיסטוריה, באמת הלכתי אולי יותר מדי רחוק להגיד את זה, אבל שוב, אני מבין שמישהו עכשיו יכול לטעון את הטענה הזה. מה פתאום? שרבנים שלנו צדיקים אמרו מה שלא נכון, הקדוש ברוך הוא נותן, זה סייטי דשמיה על כל הפסיקות. אבל ראינו גם כן ירושלמי שמאז הבנו שיש הבדל בין בן אדם חושב לבין אדם שיודע, ובן אדם שיודע הוא לא כל כך יכול לקבל את הפסיקה. זה באמת היה הבדל, שינוי של ירושלמי, הוא לא יכול לקבל את הפסיקה של הרבנים, אבל יש לו שאלה, יש לו איזשהו הסתכלות אחרת, ורק בן אדם שראוי להוראה, אז הוא חייב ללכת לבית ולהגיד להם את הטענות שלו. אם הם מקבלים את הטענות, אז הם ישנו את דעתם, ישנו את הפסיקה. הם לא יקבלו את הטענה, הם שמעו מה שהוא אומר, ואומרו, לא, אתה טועה. אדוני, אתה מאוד נחמד, זה מאוד מעניין, אבל אתה טועה. אז עכשיו הוא חייב לקבל את הפסיקה, את הסמכות של הרבנים, ועכשיו אסור לו ללכת ולעשות משהו. אז אם ככה, שוב, רב עובדיה אהב את זה, אם ככה, אז ירושלמי לא אמר את זה עד הסוף, כמו שאנשים טוענים, שלא, אם אתה בטוח, אתה יכול ללכת נגד הפסיקה. אבל מה לעשות עם הירושלמי הזה? זה באמת אמרתי, אני לא באתי פה לפתור את כל הבעיות, אבל באתי באמת להבין קצת את הסוגיה, וגם כן לדעת שיש איזשהו ירושלמי, או טוענים שיש איזשהו ירושלמי, שהולך באמת כיוון קצת אחרת. בסדר.